דף למד ה' עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, שחתו על מנת להניח את דמו או אימוריו למחר, או להוציאן לחוץ. אנחנו בדף חבזיין למדנו במשנה שיש לנו מחשבת חוץ למקומו ויש מחשבת חוץ לזמנו. ובואר לנו שמחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו פירושו של דבר שאחד מארבע עבודות אדם, או בשחיטה, או בקבלה, או בהולכה, או בזריקה, הוא חשב מחשבה לעשות פעולה, לאכול, כפי שהבאנו, ואם האכול יאכל בשתי אכילות הכתוב מדבר. אחד אכילת מזבח ואחד אכילת אדם. זאת אומרת, שמה הייתה המחשבה? לאכול חוץ לזמנו, או להקטיר על המזבח חוץ לזמנו, או חוץ למקומו. זה לא המקרה של המשנה. המשנה מדברת אחד ששוחט על מנת להניח את דמו, זאת אומרת לא פעולה לבוא ולעשות, לא הכוונה שלו הייתה לבוא ולאכול חוץ לזמנו, לא הייתה כוונתו להקטיר חוץ לזמנו, זה מפורש בתורה. הוא בא ושוחט על מנת להניח, לא לעשות שום דבר, להניח למחר. שחטו על מנת להניח את דמו או את אמוריו, או להוציאן לחוץ. לא לאכול חוץ למקומו, לא להקטיר חוץ למקומו, להוציא את הבשר, להוציא את הדם חוץ למקומו. רבי יהודה פוסל וחכמים מכשירים. רבי יהודה טעון ביור. מכיוון שאנחנו כבר דיברנו עד עכשיו, יש דברים שהשתנו, אבל עד עכשיו אנחנו דיברנו שברמה עקרונית מחשבה זה לא דבר שפוסל. אלא אם כן באה התורה ואמרה במפורש שיש סוגי מחשבה שפוסלים. אז מה שהתורה חידשה שפוסל, פסול. מה שלא חידשה תורה, איננו פוסל. אז אם התורה אמרה שאם אדם חושב בקורבן פסח בזמנו או בחטאת בכל השנה, מחשבת שלא לשמה, זו מחשבה פוסלת. בשאר הקורבנות שזה לא יתחדש, אז מחשבה שלא לשמה, למדנו כל הזבחים שנזבחו שלא לשמה קשרים. קשרים. אותו דבר אצלנו, למין האמת, מחשבה שפוסלת, מחשבה שמפגלת, זה מחשבה לאכול או אכילת אדם או אכילת מזבח חוץ למקומו או חוץ לזמנו. כאן הוא לא חשב לאכול, כאן מדובר שהוא חשב להניח. ממילא באים חכמים ואומרים זו לא המחשבה שאותה עשרה תורה, ולכן הקורבן הוא קורבן כשר, כי מחשבה כזאת היא איננה פוסלת. רב יהודה הוא המחודש. רב יהודה בא ופוסל, ורשי באמת אומר, אף על פי שאין כאן לא אכילה ולא הקטרה, הוא בגמרא מפרש טעמה, צריך להביא מקור. מה פתאום רב יהודה בא ואומר שבכזה מקרה אנחנו פוסלים או מפגלים את הקורבן? אם כך, שחטו על מנת להניח את דמו את אמוריו למחר או לציין לחוץ, רב יהודה פוסל וחכמים מכשירים. מה קורה אם הוא שוחט על מנת לתנן על גבי הכבש, לבוא ולזרוק את הדם שלא במקומו, על מנת ליתן שלא כנגד היסוד? אנחנו יודעים שצריך לתת את הדם במקום שיש יסוד. הוא הלך וחשב לתת בקרן דרומית מזרחית שאין לה יסוד. ליתן את הניתנים למעלה מחוט הסקרה, והוא חשב לתת למטה מחוט הסקרה. את הניתנים למטה למעלה, את הניתנים בפנים בהיכל, והוא חשב לתת את זה בחוץ. ואת הניתנים בחוץ במזבח החיצון הוא חשב לתת בפנים. אם הוא חשב על מנת שיוכלו טמאים, או על מנת שיקריבו טמאים, על מנת שיוכלו ערלים, או על מנת שיקריבו ערלים, אם הוא חשב לשבר עצמות הפסח והתורה אמרה ועצם לא תשברו בו, אם הוא חשב על מנת לאכול הימן עונה והתורה אומרת שצריך לאכול מהפסח צלי אש, או שהוא חשב לערב דמו בדם הפסולים שעל ידי זה הוא פוסל את הדם, בכל המקרים האלה אומרת המשנה גם אליבא דרבי יהודה כשר. ולמה זה כשר? שאין מחשבה פוסלת אלא בחוץ לזמנו וחוץ למקומו והפסח והחטאת שלא לשמן. כי איפה שהתורה חידשה מחשבה, מחשבה מפגלת או מחשבה פוסלת, זה פוסל מפגל, ואיפה שהתורה לא חידשה אז המחשבה אין לה משמעות. ממילא הקורבן נעשה בפועל כאשר השחיטה, הקבלה, הולכה, זריקה נעשו כמצוותם ובמקומם, ולכן הקורבן הוא קורבן כשר. ומיד שואלת הגמרא, מה היא טעמה דרבי יהודה? ברישה של המשנה למדנו שאם הוא חשב לבוא ולהניח את הדם למחר, או להוציא חוץ למקומו, אליבא דרב יהודה במחשבה הזאת הוא פוסל את הקורבן. והשאלה מתפגשת, ממילא, מה הייתה עמד רב יהודה? למה בכזה מקרה, כשזה לא מחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו, כי הוא לא חשב לאכול או להקטיר, אלא להניח, להוציא, מה הייתה עמד רב יהודה שפוסל? אמר רבי אלעזר, תרי קראי כתיבי בנותר. יש לנו שני פסוקים שעוסקים בעניין נותר. כתוב אחד אומר, לגבי פסח, לא תותירו ממנו עד בוקר. כתוב אחד אומר בקורבן תודה, לא יניח ממנו עד בוקר, כפי שהתורה אומרת, ובשר זבח תודת שלמיו, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. זאת אומרת, לפי הבינת רש"י, יכלתי לדעת את הדין של תודה מפסח. אם אינו עניין להניח, מכיוון שאת הדין הזה של קורבן תודה לא תותירו, יכלתי כבר לדעת מקורבן פסח, אם ככה הוא פסוק מיותר. אם אינו עניין להניח, תנאו לעניין מחשבת תינוח. למדנו מכאן, אומר רב יהודה, שמחשבה להניח גם היא מחשבה הפוסלת, ולכן הקורבן יהיה קורבן פסול. תוספות ובשיטה מקובצת באות כ"ד לא רצו לקבל את דברי רש"י. תוספות מיד אומר, אחד בפסח ואחד בנותר, תוספות למעלה הראשון, ותימה דדריש באים אינו עניין, דמפסח איכי אלפי שר נותר, מי אומר שאפשר ללמוד מקורבן פסח לשאר הקורבנות? השיטה מקובצת לאור השאלה הזאת, היא בא ואומר שטרי קרא אקטיבי זה לא כמו שרשי אומר אחד בפסח ואחד בנותר. כי מה שנאמר בפסח צריך לפסח, ומה שנאמר בנותר צריך לנותר. אבל לתודה, אבל קורבן תודה עצמו נאמרו בו שני פסוקים. וזה השיטה מקובצת באות כף דלת למטה. אומר, וקשת, אם כן, מה ישייך לומר אם אינו עניין היי לגופי איצטריך והי לגופי איצטריך? לכן נראה לי דתרוויו בתודקטיז, אחד בפרשת צו ואחד בפרשת אמור. אבל מבחינתנו כרגע, כדי לא להיכנס כל הזמן לרשי ותוסות נאמר, יש לנו שתי פסוקים, אחד מהם מיותר, זה לא משנה אם עכשיו אני אחס את זה כמו רשי, לפסח ותודה או שאחס את הכל בתודה. פסוק אחד מיותר, וכבר למדנו כמה פעמים במסכת, אם אינו עניין, תנאו עניין. בא רב יהודה ואומר, אם אינו עניין, ללמד את הדין של נותר, מה אני לומד מזה? מחשבת הינוח. ודאי, לא בממצאים. שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים.
אחרי שלמדת משתי פסוקים בתודה, שאחד מיותר, למדת על המחשבת, אנחנו מודדים לא רק את תודה, אבל
בטח. עוד מעט נראה, ואני לומד לכל התורה כולה. ואני לא אומר שני כתובים הבאים כאחד. זאת אומרת, לא זה היה הבעיה שלנו. אבל מיד. ובכל זאת למדנו כמה פעמים כבר במסכת אם אינו עניין. אז זה הדרך של החז"ל, באו חז"ל ולימדו אותנו, פה זה בא ללמד, צריך לדעת. פה לא למדנו את זה, פה כתוב לנו, למדנו את זה כבר פעם אחת לגבי כל המושג של מחשבת חוץ למקומו, חוץ לזמנו, לא השתמשנו בשנה עליו הכתוב, אלא אמרנו פעם אחת נאמר בפסוק ביום השלישי, פעם אחת כתוב פיגול, יש הבדל איפה שנאמר במפורש, איפה שזה לא נאמר במפורש, אבל זה לא לנו. מבחינתנו כרגע באה הגמרא ואומרת דברים פשוטים, אם אינו עניין לדין עצמו של נותר, נהו עניין למחשבת הינוח. שואלת הגמרא, ורב יהודה היי קרא לאח יהודה אתה? אומרת הגמרא, אכן, באמת אליבא דרב יהודה הפסוק הזה הוא מיותר כדי ללמד אותנו את הדין שלנו מחשבת הינוח? המבייל לכדתניה צריך את זה למה שנאמר בברייטה, שהברייטה דורשת את הפסוק לגבי נותר תודה. הווה אומר, בפסוק כתוב, ובשר זבח תודת שלמיו, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. והפסוק הזה בא ללמד, שעל אף שבעצם תודה זה קורבן שלמים, ובכל קורבן שלמים זמנו לשני ימים ולילה, כאן בקורבן תודה, הזמן זה יום ולילה בלבד. ואז לכאורה התורה יכלה לבוא ולומר, תודתו ביומו יאכל. כל המילים שנכתבו מעבר למשפט הזה, תודתו ביומו יאכל, מיותרים בפסוק, ולכן הברייתא דורשת כל מילה ומילה. אומרת הברייתא, לכדתניא, ובשר זבח תודת שלמיו, למדנו לתודה שנאכלת ליום ולילה, על אף שזה קורבן שלמים. למעשה התאי מדקרו כפי שמבואר, למה באמת כך גזרה חוכמתו שקורבן תודה יהיה יום ולילה אפילו שהוא קורבן שלמים? כי אנחנו יודעים הרי שיש לנו עניין להודות בפה ולהודות בפה בקול רם, בתוך רבים מעללנו, אומר דוד, הודה השם בפי. זאת אומרת, צריך שאדם אומר תודה, צריך שזה יהיה בפני רבים. באו ואמרו לו, תביא קורבן תודה, ולא כמו כל קורבן שלמים, אלא תביא איתו גם 40 לחמים, כמות אדירה שצריכה לאחל ליום ולילה, כדי שהוא יהיה מוכרח להזמין אנשים שיוכלו איתו, ואז ישאלו אותו מה קרה נהיית לארג', והוא יספר להם שבעצם קרה כך וכך, והוא צריך להודות, ועל ידי זה הוא יקיים את מצוותו, והטיים מדקרו. באה הגמרא ואומרת, הברייתא, חליפין, מה קורה עם הקורבן תודה שלו ברח, עבד, הלך והפריש קורבן תודה אחר, ועוד לפני שהוא שחט את הקורבן תודה שלו, נמצא הראשון. הדין הוא, כפי שמבואר בגמרא בבחורות בדף י' ד', מקריבים גם את התודה וגם את החליפין, גם את זה שהוא הביא במקומו, את שניהם מקריבים בתור קורבן תודה. ולדות, מה קורה באופן שנולד לו ולד מאותו קורבן, כיוון שהרי זה קורבן שלמים, תודה יכול לבוא בין מן הזכר ובין מן הנקבה. במידה והוא הביא נקבה לתודה ונולד לו ולד, גם הוא קרב תודה. כמו כן תמורתו, אם הוא הלך ועשה תמורה, על אף שהוויה הוא תמורתו יהיה קודש, אם הוא עשה תמורה, מאיכן אנחנו יודעים שגם אותה תמורה הולכים ומקריבים אותה כקורבן תודה. זה נלמד בגמרא בבחורות, כתוב רק קודשיך אלו התמורות, אשר יהיה לך אלו הוולדות, ועליהם כולם נאמר תישא ובאת אל המקום. זאת אומרת שכולם קרבים כקורבן תודה, כך דורשת הגמרא. אנחנו רוצים לברר מי אומר שזמנם יום ולילה, הרי אחרי הכל זה בא כתחליפי שלמים. תלמוד לומר, ולכן נאמר בפסוק מילה מיותרת כמו שאמרנו, הוא בשר, כי הפסוק אומר הוא בשר זבח תודת שלמיו. חטאת ואשם מניין, מאיכן אנחנו יודעים שקורבן חטאת, מאיכן אנחנו יודעים שקורבן אשם, גם הם זמנם ליום ולילה. תלמוד לומר זבח לרבות, מיותר לרבות, שגם אותם קודשי קודשים, חטאת ואשם, שזה קורבנות הנאכלים, זמנם יום ולילה. ומניין לרבות שלמי נזיר ושלמי פסח, מאיכן אנחנו יודעים שאותו קורבן שלמים של נזיר ואותו קורבן שלמים של פסח, מאיפה אנחנו יודעים שאותו נזיר שמסיים את ימי נזירותו צריך להביא עיל, שזה בעצם קורבן שלמים, ואיתו באים ה-40 לחמים, אותו דבר 20 לחמים, ואותו דבר שלמי פסח. הדין הוא שבערב פסח יש לנו עניין להביא קורבן חגיגה. המטרה של הקורבן, מכיוון שצריך לאכול את הקורבן פסח לתיאבון, לסובע, אז אנחנו לא יכולים לאכול את זה כשאדם רעב, שהוא תאב. ממילא מביאים שלמים, שזה בעצם קורבן חגיגה, ואוכלים קודם את החגיגה ואחרי זה אוכלים את הפסח בנוסף לתיאבון. על זה נאמר, מאיפה אנחנו יודעים שגם הם זמנם ליום ולילה? תלמוד לומר שלמיו, מיותר בפסוק לרבות גם את אותו שלמים של הנזיר, גם את השלמים של הפסח. אין באפשרות הפסוק לדבר על שלמים עצמם, כי קורבן שלמים נאמר במפורש שני ימים ולילה, אבל זה שלא נאמר בו זמן, ריבינו מפה ליום ולילה. שלמיו ולא קורבן שלמים, שלמיו שלו. לחמי תודה, מאיפה אנחנו יודעים שאותם 40 לחמים שבאים עם קורבן תודה, שצריך ללכת ולתת מכל 10 לחמים, זה בא 4 מיני לחמים, מכל אחד הוא מפריש אחד לכהן והשאר נאכל לבעלים. אותו דבר וחלות ורקיקים שבנזיר, הנזיר צריך להביא איתו 10 מיני חלה ו10 רקיקים, שאת זה הוא מביא ביחד עם אותו קורבן שלמים עם העיל, ובזמן שהוא מניף את החלק של הזרוע של העיל, הוא מניף עם זה אחד חלה, אחד רקיק, שאת זה הוא נותן לכהן. מניין שגם אלה זמנם ליום ולילה? תלמוד לומר קורבנו. ועל זה מסיים את הברייתא ואומרת, כולן קורא אני בהם לא יניח, דהיינו הזמן שלהם יום ולילה, ויותר מיום ולילה יש כאן פסול של נותר. הווה אומר שהפסוק עצמו בא ללמד את הזמן של הקורבנות יום ולילה, ואתה רבי יהודה רוצה לבוא וללמוד מהפסוק הזה את הדין שלנו, של אם אינו עניין תנאו עניין למחשבת תינוח. עונה הגמרא, אכן שני הדברים נלמדים מאותו פסוק. אם כן, אם כן, מה זה עובר? הייתי חייב אתה לא יאכל, כי תודתו בימו יאכל זה פסוק הנצרך, אחרי הצריך לדעה שמדובר על אכילה. אז את החלק האחד אני צריך, אתה לא יאכל, אז ברייתא לא באה ודורשת, הברייתא דורשת משאר המילים בפסוק, זה לא מיותר. עונה הגמרא, אם כן לימקרא לא תותירו. אם באמת הפסוק היה בא ללמד רק את הדין של יום ולילה, אז כמו שלגבי כל נותר התורה משתמשת בלשון נותר, לא תותירו ממנו, כמו שמצאנו לגבי פסח ולא תותירו ממנו עד בוקר, אז גם אצלנו בקורבן תודה התורה הייתה צריכה להשתמש בלשון לא תותיר. למה התורה באה ומשתמשת בלשון לא יניח? אם אינו עניין להניח, אינו עניין למחשבת תינוח. אז אני לומד גם את הזמן של הקורבנות יום ולילה, וגם מעצם שינוי הלשון בפסוק אני למד את הדין של רבי יהודה שסובר שהפסוק בא לגלות שגם מחשבת תינוח זו מחשבה פוסלת. שואלת הגמרא, בסדר, התינח להניח, מצאת לי מקור בפסוק למחשבת תינוח, להוציא מעיקה למימר, אבל במשנה מבואר שחתו על מנת להניח את דמו את אימוריו למחר או להוציאן לחוץ. מאיפה אתה יודע את הדין הזה של מחשבת הוצאה? ועוד, תאמה דרבי יהודה סברה הוא, אתה מביא את זה מפסוק, ולמעשה רבי יהודה לא לומד מפסוק, הוא לומד מסברה דתניה. אמר להם רבי יהודה, אי אתם מודים שמניחו למחר שהוא פסול? ולמה שיהיה פסול? כי זה נאמר בפורש בפסוק, לא תותירו, לא יניח ממנו. אז אם אתם יודעים שיש מצב הפוסל, אף חישב להניחו למחר, פסול. אומר רבי יהודה, אם התורה אומרת שיש פה דבר הפוסל, אז גם מחשבה בדבר זה דבר הפוסל. וכך מביא רש"י במקום, ועוד תאמה דרבי יהודה, אם כן סברה הוא, אומר רש"י, ולא מריבוי דקרא, אלא סביר עלי דהועיל ומפסל בהוצאה ובינוח, מפסל נמי במחשבת הוצאה וינוח. דהיינו רבי יהודה דלא כדעת רבנן. רבנן הבינו שדבר שנאמר בתורה במפורש כדבר הפסול, זה הפוסל. מחשבה איננה פוסלת, אלא אם כן באה התורה ואמרה במפורש כמו בפסוק לגבי שלמים ואם האכול יאכל, לחדש לנו מצב של מחשבה פוסלת, או כמו לגבי חטאת ופסח שיש מחשבת לשמה הפוסלת. אם לא ציינה תורה אין כאן מחשבה פוסלת. חולק רבי יהודה. רבי יהודה מבין שכל דבר שהוא עצמו פוסל גם מחשבה בו פוסלת. ממילא אומר רבי יהודה, אם אני יודע שהדבר הזה פוסל, כי אם הוא יניח ממנו עד בוקר ונותר ופסול, אם הוא יוציא את הדם חוץ למקומו בלי לעשות שום פעולה, הוא פוסל את הדם. ממילא כל דבר שהמציאות שלו פוסלת, גם המחשבה שלו פוסלת. כבר אחרונים התחבטו מה המקור של רבי יהודה לבוא ולומר שמחשבה זה דבר הפוסל. אבל זוהי דעת רבי יהודה בסוגיה ועד הרבה. מה שאנחנו עכשיו צריכים לבוא ולהבין על איבא דרבי יהודה, שאם אתה סובר שכל דבר שהוא בעצמותו פוסל, אז גם המחשבה שלו פוסלת, אם כך אני צריך להבין על כל המקרים במשנה, וליתן את הניתנים למעלה למטה, למטה למעלה וכולי, כבש, שלא כנגד, כל מחשבה שהמציאות שלה פוסלת, היה צריך להיות שגם המחשבה תפסול. ולכן אומרת הגמרא, אלא תאמה דרבי יהודה סברה הוא. מיד שואלת הגמרא, מתבקש, ולפנוגנה מרבי יהודה בכולו, אם ככה אז היה צריך רבי יהודה לחלוק בכל המקרים של המשנה. כי אם אתה רבי יהודה סובר, עוד פעם, מה המקור לסברה צריך ללמוד? מתחבטים בזה אחותים, מה המקור לרבי יהודה? אבל אנחנו נמצאים בשלב שאחרי, אחרי שבאו ואמרו לנו שרבי יהודה סובר שמחשבה זה דבר הפוסל דלא כחכמים, מה הסיבה שכל המקרים במשנה המחשבה איננה פוסלת? נכון? מה הוא לומד? הוא לא לומד. חזרנו. חזרנו בנו. זה היה פעם. אומרת הגמרא, אם אני קורא נכון, אלא זה אומר, תמחוק את העבר פניך לעתיד. חוזרת בהגמרא ואומרת אלא. תאמה דרבי יהודה סברהו. מה התשובה של הגמרא? אין שום מקור מן הפסוק, ולא לומדים משינוי הלשון. למה לפי רבי יהודה זה פוסל? כי כמו שיש לנו מציאות יומיומית, דבר שהתורה פוסלת, גם מחשבה פוסלת. ולכן, ונפלוגנה מרבי יהודה בכולו, עונה הגמרא בהי נפלוג. תגיד לי בבקשה, באיזה מקרים של המשנה אתה רוצה שרבי יהודה יחלוק? בשובר עצמות הפסח ואוכל ממנו נאה? במקרה כזה שאדם חשב לשבור עצם בקורבן הפסח באכילתו, או לאכול את הקורבן פסח בלי לצלוט אותו. שואלת הגמרא, זיפח גופי ממיסל, ומה יקרה בפועל? אם הוא עשה את הפסח כמצוותו, שחט, קיבל, הוליך, זרק, ישב לאכול קורבן פסח ושבר ממנו עצם, אז הוא פסל לעצמו את הפסח? הוא עבר על איסור לב, אבל הוא שבר את הפסח, הוא קלקל את הקורבן שלו? אם הוא הלך ואכל אותו נע, הוא עבר על איסור לב, אל תאכל ממנו נע. נכון, הוא עבר עליו, אבל הקורבן פסח הוא קורבן פסח, את המצוות עשה הוא קיים. כמוכן, אם הוא חשב על מנת שיוכלו טמאים ושיקריבו טמאים, חשב מחשבה כזאת שיוכלו טמאים, זופך גופי מי, מפסל אם הוא שחט, קיבל, הוליך, זרק כמצוותו, ואחרי זה בא טמא, ואכל מהבשר, אחרי זה בא טמא והקריב את האימורים, אנחנו לא מדברים על הזריקה, זריקה נעשתה על ידי טמא, חילל את הקורבן, אנחנו מדברים פה אם את האימורים היה מקריב טמא, וכי זה היה פוסל את הקורבן, הקורבן כבר נעשה כמצוותו. זיפחה גופה אומרת הגמרא ממיסיל, אותו רעיון. אותו דבר שיוכלו ערלים ושיקרבו ערלים, לא יצויר ובאמת זה היה נעשה על ידיהם, זיפחה גופה ממיסיל, ומכיוון שזה לא פוסל את הקורבן, לכן אנחנו באים ואומרים שגם המחשבה היא לא מחשבה פוסלת. לא דיברנו על זה. נראה, עוד מעט, נראה. לישנה אחרינה, תירוץ נוסף, עונה הגמרא, לישנה אחרינה, כל כמיני, עונה הגמרא על כל הדברים גם יחד. עונה הגמרא, לישנה אחרינה, כל כמיני, וכי זה בידו? וכי בידו לגרום לערה לבוא ולאכול, לטמא לבוא ולאכול, לפסול לבוא ולטפל בקורבן, הרי הוא צריך פה מישהו אחר שיעשה את הפעולה בעבורו. מי אמר שהם יסכימו לעשות בשבילו פעולה? לכן מחשבה כזאת היא איננה מחשבה פוסלת. הגמרא ממשיכה. הגמרא ממשיכה. אבל הוא לא תמה, הוא טהור. הוא טהור. עכשיו איך הוא יהיה תמה? הוא נמצא במקדש, הוא טהור. איך הוא יהיה עכשיו תמה? שהוא ילך מפה. אז כהן אחר יעשה את עבודה. כל דבר שהוא תלוי בדעת אחרים, זה לא נקרא שזה בידו, וכיוון שזה לא נקרא בידו, לכן זה לא פוסל. שואלת הגמרא, אני רוצה להעיר לפני זה כדי למנוע כמה שאלות. השיטה מקובצת באות ה' לפנינו, והתוספות דיבור מתחיל שיוכלו טמאים. נתחיל עם השיטה מקובצת. אומר השיטה באות ה', אי אתם מודים ואם תאמר, להניח אימורים מעיקה למימר, למה אם יניחם עד למחר שיהיה פסול? דהו עצמו שלא נקטרו אימוריו כאשר. באה השיטה מקובצת ואומר על זה הדרך, אם ככה, אז מה קורה אם הוא חשב להניח את האימורים למחר? נו אז מה? אז למה זה פוסל? מה היה קורה בפועל אם הוא באמת היה מקבל את אדם כמצוותו, מוליך כמצוותו, זורק כמצוותו, ובסופו של דבר לא מקטיר את האימורים? הקורבן הוא קורבן כאשר. ורבי יהודה אומר שאותו מחשבת ינוח ביחס לאימורים, כן פוסל. ויש לומר דגברין לה להניח אימורים עת ולהניח דמו. אינמי, כיוון דבהנחת אימורים למחר נפסל הבשר כדאמרינן, דכל כמה דלא מקטי אימורים כלל לא מתאכלי בשר, אם כן אפילו מחשבת ינוח נמי יוצרת לנו חיסרון בקורבן. תוספות בדרכו שלו בא ותוספות דיבוע מתחיל שיוכלו טמאים. שואל תוספות בשורה הרביעית חמישית מהצרות, ואם תאמר, חישב להניח אימורים למחר או בחוץ, המאי פסול, הלא אם יניח אימורים עד למחר או בחוץ, כיוון שנזרק דמו כהלכתו, לא נפסל קורבן מלרצות. אז השאלה הזאת היא שאלה שכבר נמצאת בראשונים. עונה תוספות ויש לומר, אנחנו לא מתווכחים רק קוראים, כי יש פה מה להסביר, דלא דמי, דלהניח אימורים למחר יעביד, מחשבתו מפסל כולי קורבן בקודשים הנאכלים ליום ולילה, דקיוון דעה ואימורים בעין, כל כמה דלא מקטרי לא משטרי בשר באכילה, וכימתי למחר מפסל בשר משום נותר. זאת אומרת, כל זמן שהאימורים נמצאים על גבי מזבח, יש דין שאי אפשר לאכול את הבשר, יש סדר בעבודת הקורבנות. נכון שזריקת הדם זה המתיר של הבשר באכילה, אבל קודם צריך שיוכל גבוה, ורק אחרי שהמזבח אוכל, אז הבעלים רשאי לבוא ולאכול. ממילא, באותו רגע שהוא ממתין עם האימורים למחר, והאימורים נמצאים בפנינו, אי אפשר לאכול את הבשר, אבל שיקרבו טמאים לו מפסל בשר, חדה, דיקרבו טמאים, אם עלו, לא ירדו. אז אם ככה אפשר לאכול את הבשר, ועוד, נטמאו אימורים או עבדו, משתרי בשר באכילה, כיוון דנזרק אדם כהלכתו, ולכן המחשבה הזאת איננה מחשבה הפוסלת. הקטי קשה, מלהוציאו לחוץ. איקאי האימורים, עמי פסיל רב יהודה, הלא עם הפקל לא נמנע אדם בכך מלרצות. וגם בשר משתרי באכילה, דכיוון שהוציא אימורים בחוץ, הוולי כנטמאו אימורים או עבדו, והבשר שרי לאכול. ואילו קאי להוציאו רק אדם, עתי שפיר הכי. אם הוא התכוון רק להוציא ביחס לדם, אז ממילא לא יהיה זריקה, ואם לא יהיה זריקה, אז גם הבשר לא יותר. אז ההערות נאמרו כבר בראשונים. אנחנו ממשיכים לפי הסדר שלנו. שואלת הגמרא על המשך דברי המשנה. במשנה היה מדובר לערב את דמו. לערב דמן בדם הפסולים. לכאורה היה צריך להיות שיפסל, כי הרי אם זה מעורב, זה פוסל את הקורבן. ולמה רב יהודה שאומר מסברה לא פוסל גם בזה? עונה הגמרא, רב יהודה לטעמי דאמר אין דם מבטל דם. הבאנו כבר את דעת רב יהודה מעין-חת, שרב יהודה סובר שמין במינו לא בטיל. ומכיוון שדם לא מבטל דם, אז לשיטת רב יהודה, אם הוא ערב דם טמא עם דם טהור, מכיוון שיש בפנים את אותו דם, דם פסול עם דם כשר לא טמא, אז ברגע שיש פה דם כשר, הדם הזה שמגיע אל המזבח כן מתיר את הקורבן. ממילא לשיטתו, המחשבה היא לא מחשבה פוסלת. חכמים אין שאלה, כי חכמים חולקים על הכל. חכמים באים ואומרים, צריך לא, צריך מקור למחשבה. אם אין פסוק על המחשבה זה לא מעניין, אז באמת זה לא פוסל. כמו כן, ליתן את הניתנים למעלה, למטה, למטה, למעלה. שאר המקרים שבמשנה. רב יהודה דתעמי דאמר שלא במקומו, נמי מקומו קרינן בי. אז מכיוון שלפי רב יהודה, אם הוא נותן את הדם שלמעלה למטה או למטה למעלה, הוא לא פסל את הקורבן, אז גם מחשבה כזאת היא איננה פוסלת את הקורבן. שואלת הגמרא, בסדר, תירצת יפה את כל המקרים במשנה, למה רב יהודה לא חולק, על אף שרב יהודה סובר מסברה שכל דבר הפוסל, גם המחשבה פוסלת. אבל וליפלוג, למה שלא יחלקו בניתנים בפנים שנתנם בחוץ, והניתנים בחוץ שנתנם בפנים? למה שלא נבוא ונאמר שהזבח הזה ייפסל במקרה כזה שיש לנו את הניתנים בפנים שנתנם בחוץ? ורש"י מסביר, מתייחסים פה לקורבן חטאת, ובקורבן חטאת נאמר במפורש בתורה, וכל חטאת אשר יובא אל הקודש פנימה לא תאכל באש תשרף. אז כתוב מפורש בפסוק שמה הדין של קורבן חטאת? שהכנסתי חטאת חיצונה לתוך ההיכל, פסלתי את הקורבן. במשנה מבואר שרבי יהודה מודה שמחשבה כזאת איננה מחשבה פוסלת. אבל אם הסברה אומרת שכל דבר שפוסל, המחשבה שלו פוסלת, מה יגיד פה רבי יהודה? עונה הגמרא, כסבה רבי יהודה, כדי שמחשבה תפסול, צריך שיש איזה מחשבה במקום שיהיה משולש בדם, בבשר ובאימורים, כפי שדיברנו בדף כ"ט. בדף כ"ט דיברנו שכל דבר כזה שלפני שנבנה בית המקדש, עוד היה היתר הבמות, היה מותר לבוא ולעשות גם את החלק של הדם, דהיינו זריקת הדם, וגם את הקטרת האימורים, וגם את אכילת הבשר באותו מקום. כי הרי לפני שהיה איסור במות, היה מותר בכל מקום לבוא ולעשות במה ולזרוק את הדם ולהקטיר את האימורים ולאכול את הבשר. שמה אחרי שנאסר, מחשבה במקום הזה פוסלת. אבל בהיכל, רש"י לשיטתו בדף כ"ט, שלעולם אימורים אינם קרבים בהיכל, רש"י רק סובר שגם בשר קודשים לא נאכל, ותוספות שם חולק ואומר שבשר קודשים בזמן שיש אויב מבחוץ, אז נכנסים להיכל ואוכלים את הבשר. אבל איך שלא יהיה, ודאי שאימורים אי אפשר להקטיר בהיכל. בהיכל היו עושים רק את הקטורת או מתן דמים. לעולם ומעולם לא היה מצב שלקחו אימורים של קורבן, גם של חטאות הפנימיות. האימורים תמיד נעשו על מזבח החיצון, לא במזבח הפנימי. ממילא זה לא מקום משולש, ולכן מחשבה לקחת דבר ששייך לחוץ ולתת בפנים איננה מחשבה הפוסלת. כי איפה התחדש מחשבה פוסלת? רק במקום המשולש. שואלת הגמרא לכיוון ההפוך, איפה זה הגזרה?
זה לא, זה חלאו, כשבמקרה זה זה פוסל.
לא הבנתי. שמה? 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 המחשבה, אבל אתה מדבר על המעשה. אמרנו שיש פסוק שמדבר בקורבן חטאת, וכל חטאת. מה יוצא דופן? אבל רבי יהודה יש לו סברה. רבי יהודה בא ואומר, מה הייתה השאלה של הגמרא? רבי יהודה יש לו סברה. מה הסברה שאתה אומרת? כל דבר שהוא פסול, המחשבה שלו פוסלת. מחשבה לעשות, לא עשייה, מחשבה לעשות. על זה אין מקור מן התורה. הוא מחדש, רבי יהודה בא ואומר, שאפילו שאין כזה מקור, אני לומד, רבי יהודה, מסברה שכל דבר שהמעשה פוסל, המחשבה פוסלת. באנו ושאלנו, פה ודאי המעשה פוסל, אז למה המחשבה לא פוסלת? התשובה היא כי מחשבה פוסלת במקום כזה שיכול להתקיים בו שלושת הדברים גם יחד. במקום שלא יכול להתקיים שלושת הדברים, שבמקרה למדנו את זה לאל מפסוק, מחלוקת, אבל כך למדנו מפסוק, אז לפי רבי יהודה המחשבה כזאת היא לא פוסלת. לכן בהיכל זה לא פוסל. שואלת הגמרא, להוציא. שואלת הגמרא, גם להוציא וגם ברייתא מפורשת. רבי יהודה אומר בברייתא במפורש, סברה. סברה. אמר להם רבי יהודה, אתם יודעים שמנוחו למחר וכולי, סברה. אומרת הגמרא, ומאיתלה לרבי יהודה היי סברה, וכי באמת רבי יהודה סובר שצריך את שלושת הדברים? והתניא, הרי למדנו בברייתא. רבי יהודה אומר, מה שנאמר בפסוק, לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה, אשר יהיה בו מום כל דבר רע, כי תועבת השם אלוקיך הוא. בא זה הברייתא ואומרת, והתניא, רבי יהודה אומר, דבר רע. ריבה כאן חטאת ששחטה בדרום. אם הוא לקח קורבן חטאת, שזה קודשי קודשים, ובמקום לעשות את זה בצפון כמצוותו, הוא עשה אותו בדרום. וחטאת שנכנס דמה לפנים, פסולה. הנה אני רואה, שאפילו שזה לא מקום המשולש, מכל מקום זה נקרא דבר רע ונפסל במחשבה. כי רש"י בא ואומר שכל הפסוק מדבר על מחשבה ולא על מעשה. כי אם הפסוק היה מדבר על מעשה, בפועל שהוא הכניס, אז הפסוק לא היה אומר לו, תזבח להשם לוקח. מדובר שהוא כבר זובח. הוא שוחט. הוא כבר שוחט. אז על מה הפסוק מדבר? על החושב בזמן הזביחה. ועל זה נאמר שאותה חטאת, אם הוא חשב להכניס את דמה לפנים, הליבה דה רבי יהודה פסולה. אז הנה אתה רואה שמחשבה כזו פוסלת הליבה דה רבי יהודה. עונה הגמרא, ולת לה לרבי יהודה שלישי. אז מה אתה רוצה לומר? שרבי יהודה באמת לא סובר שצריך שיהיה מקום משולש. ואתנן, יש לנו משנה. אמר רבי יהודה, הכניס בשוגג. אם הוא הכניס את אותו דם חטאת, דם חטאת החיצונה, הכניס אותו להיכל בשוגג, כשר. מדייק את הגמרא, הבמזיד, פסול. וקיימלן, ואנחנו יודעים על מה דיבר רבי יהודה, בשקיפר, מדובר שהוא זרק את הדם. אם הוא זרק את הדם של החיצונה בפנים, בשוגג, כשר. במזיד, פסול. מדייק את הגמרא, השתה. ומה הטעם? איל איילי. הרי מדובר באופן שהוא הכניס את הדם. הוא הכניס את הדם. ובכל זאת אתה אומר, היא כיפר אין, היא לא כיפר לו. אם הוא זרק את הדם במזיד, אז זה פוסל. אם הוא לא זרק את הדם, אלא רק נכנס עם הדם ויצא, הוא לא פוסל. זאת אומרת, רק במעשה פסלנו ומעשה במזיד. הכה, דחשיב חשוב אלו כל שכן. אז אצלנו שהוא רק חשב, אם הוא נכנס עם אדם בפועל לבפנים, הוא לא פופל. אז אם הוא חשב, לא, גם במזיד. וקיימלן בשכיפר. מה זה הכוונה בשכיפר? שהוא זרק את אדם. אבל אם הוא לא זרק את אדם, אלא הוא נכנס עם אדם, ולא זרק את אדם העדים, גם במזיד כשר. אז אם אתה בא ואתה אומר שפעולה כזאת היא שנעשית אפילו במזיד, כל זמן שהוא לא נותן את הדם על המזבח כשר, אז מחשבה יכולה לפסול. אז למה באמת מחשבה לא פוסלת לפי רבי יהודה? זה רבי יהודה. כי מסתומך, כי היכל זה לא מקום שמשולש בדם, באימורים ובבפר, ממילא לא שייך בו מחשבה. אומרת הגמרא, אין לי מה לומר, תראי תנאי ואליבא דרבי יהודה, אכן זו מחלוקת תנאים בדעת רבי יהודה. האם פוסלת מחשבה להכניס לבפנים? המשנה שלנו שלא מזכירה ברבי יהודה פסול, סוברת שמכיוון שזה לא מקום המשולש בדם, בבשר ובמיורים, באמת לפי רבי יהודה יהיה קשר, כי מחשבה כזאת היא לא פוסלת. יש לנו ברייתא אחת שסוברת בדבר רע, שאליבא דרבי יהודה מחשבה כזאת היא כן פוסלת. שואלת הגמרא על הדבר השני, וסבר רבי יהודה חטאת ששחטה בדרום, קודשי קודשים שחיטתם בצפון ומתן דמם וקיבול דמם בצפון, מה קורה אם הוא הלך ושחט אותם בדרום? אמרנו בברייתא שרבי יהודה לומד מדבר רע שזה פוסל. הוא סובר באמת שיהיה חייב, אם כהן יעשה את זה הוא עבר על איסור לא תעשה ולוקה. והתניא רבי יהודה אומר יכול חטאת ששחטה בדרום יהיה חייב מלכות. תלמוד לומר לו תסבח להשם לוקח השור ועשה כל דבר רע. על דבר רע אתה מחייבו, דהיינו על מום שבגלוי, דבר רע, על זה אתה מחייב, והיא אתה מחייבו על חטאת ששחטה בדרום. זאת אומרת שאין לנו מלכות על מקרה כזה, אין כאן איסור לב. ואצלנו למדנו בברייתא שיש, עונה הגמרא, תרי תנאי אליבא דרבי יהודה, יש מחלוקת תנאים בדעת רבי יהודה. חטאת ששחטה בדרום, האם עובר בלב ולוקה או איננו עובר בלב? זה אסור, יש מקום לשחוט, אבל לב לא נאמר בו ומלכות הוא לא לוקה. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, עוד שלב. אנחנו חוזרים לדברי רבי יהודה במשנה, להבנה הבסיסית. דעת רבי יהודה שמחשבת תינוח פוסלת. עד היום אנחנו דיברנו מה קורה אם היה עירוב מחשבות. הווה אומר, הוא חשב מחשבה אחת מחשבת פסול, ובנוסף חשב מחשבת פיגול. לדוגמה, אם הוא הלך ושחט על מנת לזרוק את הדם חוץ לזמנו, ואחרי זה קיבל את הדם על מנת לאכול את הבשר חוץ למקומו, אמרנו שזה פסול ולא מפגל, כי יש כאן עירוב מחשבות. זאת אומרת, כדי שיהיה מחשבת פיגול צריך שיקריבו כל מטיריו ביתר, כל הפעולה נעשית בצורה אחת. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, ומודה רבי יהודה שחוזר וקובעו לפיגול. אם הוא חשב בזמן השחיטה מחשבת תינוח, ובזמן קבלת הדם הוא חשב לבוא ולאכול את הבשר חוץ לזמנו, הדין הוא שזה חוזר וקובע לפיגול, ומי שיוכל את הבשר אנוש קרת. ואין כאן מחשבה מעורבת של פסול עם מחשבת פיגול. מביאה הגמרא סייעת על הדברים. אמר רב יהודה תידה, בוא והוכיח לך את הדברים. אמר רבה, תידה דפיגול לפני זריקה לא כלומו, ואת יזירקה וקבעה לה בפיגול. אומר רבה, יש לי הוכחה. מה הגדרה של פיגול לפני זריקה? למעשה אמרנו שכמו שבחולים, אם הוא שוחט סימן אחד, הבהמה הזאת היא אסורה באכילה. רק שהוא שחט רוב של סימנים, אז הבהמה הזאת היא מותרת באכילה. בקורבן, השחיטה לא מתירה את הבשר בהליכה, באכילה. כדי לאכול צריך שיהיה שחיטה, אחרי זה יהיה קבלה, אחרי זה הולכה, ואחרי זה זריקה, ורק אחרי זריקת הדם אפשר לאכול את הבשר. כל זמן שהוא לא זרק את הדם, לא נתר הדבר באכילה. כמו כן על אותו הדרך. כיוון שאמרנו, כהרצאת כשר, כך הרצאת פסול, כמו שבקשר צריך שיהיה שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, גם בפסול צריך שיהיה שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. מה קורה אם בזמן השחיטה הוא חשב מחשבת פיגול, לאכול חוץ לזמנו, והוא לא קיבל את הדם, ובא מישהו ואכל את הבשר, הוא לא אנוש קרת. למה? כהרצאת כשר, כך הרצאת פסול. כדי שהקורבן יהיה מרוצה, צריך שיהיה שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. כל זמן שלא נזרק הדם, אז הקורבן לא התרצה, אז אין כאן מחשבת פיגול. זאת אומרת שיש פה שלב, אז מה כן? הוא חשב להניח אותו למחר. מתי הפעולה הזאת היא לעשות למחר נחשבת כפיגול? רק אחרי זריקה. בזמן השחיטה זה בעצם מקביל למחשבת תינוח. והנה אתה רואה שבהגיע הזריקה זה מתפגל. הנה אני רואה שאם קדם לו מחשבת פסול ואחרי זה בא מחשבת פיגול, יש לזה תורת פיגול. אומרת הגמרא ולא היא, הגמרא לבד אומרת, ולא היא. התמו חד המחשבה היא, החתרי מחשבות, אומרת הגמרא, אם אני דון דומה לראיה. שם מדובר על אותו פעולה, על אותה מחשבה. נכון שרק אחרי זריקת אדם מתברר שזו מחשבת פיגול. אבל זה לא שתי מחשבות שונות, זה לא שהיה קודם מחשבת פסול, ולאחר מכן מחשבת פיגול. מי לכתחילה היה מחשבת פיגול? שמתי הפיגול בא לידי ביטוי בזריקת אדם. כאן אבל קודם הוא חשב מחשבת עינוח. ולאחר מכן בקבלה הוא מחשבת חוץ מזמן הודעה שהוא מחשבת פיגול. בכזה מקרה שקודם קדם פסול ואחרי זה פיגול, אולי באמת זה לא כרבי אבא, ואפשר שבאמת זה יהיה פסול, אבל לא מתפגל. והגמרא מביאה קושיבה, איתי ואירבונה לרבי אבא. יש לנו ברייטה, בברייטה נאמר, ליתן את הניתנים למעלה מחוט הסקרה, דיינו חטאת או עולת העוף, והוא נתן, חשב לתת למטה מחוט הסקרה. או כל הקורבנות שדינם למטה מחוט הסקרה, והוא חשב לתת למעלה. אם הוא חשב לעשות את זה עכשיו, לאלתר, מיד, כשר. אין שום בעיה, כי זה לא מחשבה שפוסלת. חזר אחרי זה, זה היה בזמן השחיטה. בזמן הקבלה חזר וחישב חוץ למקומו, פסול ואין בו קראת. ואם הוא חישב בקבלה חוץ לזמנו, פיגול וחייבים עליו קראת. כן, זו מחשבה אחת, קרבו כל מתיריו ביתר, חוץ מהמחשבת פיגול. מה קורה אם הוא עשה את אותו דבר למחר? זאת אומרת, אם הוא חשב בהתחלה, בזמן השחיטה, על מנת לתת את אדם שלו במקום הנכון, אבל למחר, הדין פסול. כי רבי יהודה סובר שמחשבת תינוח פוסלת. ממשיכה הברייתא. חזר וחישב בין בחוץ לזמנו, בין בחוץ למקומו, פסול ואין בו קראת. למה? כי הנה רבי יהודה בברייתא אומר שאם היה קודם מחשבת פסול של מחשבת תינוח ולאחר מכן מחשבת פיגול, אז זה לא נחשב כמחשבה אחת, אלא יש כאן עירוב מחשבות, והעירוב מחשבות פוסל ולא מפגל. אומרת הגמרא, תיופתא דרבי אבא, תיופתא, נפל לנו דברי רבי אבא, ולכן מחשבת תינוח אליבא דרבי יהודה זה כמו מחשבה שלא לשמה, זה כמו מחשבה חוץ למקומו, זה פוסל, ואם אחרי זה הוא יפגל, הקורבן פסול ולא פיגול, האוכל אותו אנוש בלה ולא בקרת. אמר רב חיסדא, אמר רבינא בר סילא, חישב שיוכלו טמאים למחר. מחשבת פיגול זה מחשבה לאכול למחר. בנורמל מי אוכל? אדם טהור. הוא חשב אותו דבר, מחשבת פיגול, אבל לא שיוכל אותו טהור, אלא שיוכל אותו טמא. הדין חייב, מי שיוכל את הבשר הזה, אנוש קרת. למה זה מחשבת פיגול? אמר רבא, יש לי סייעת על הדברים. תדע, דבשר לפני זריקה לא חזי, ומחמישה חשב, מחשב בי מיפיל. בעצם מה קרה פה? הוא מציע לעשות פעולה שהיא אסורה בבשר. הוא חושב לאכול למחר, זה בסדר, מחשבת פיגול, אבל מי יאכל? תמה. תמה לא ראוי לאכול בשר. אז אולי זה לא נקרא מחשבת פיגול. אומרת הגמרא, אומר רבא, בוא אני אביא לך ראיה. הוא חשב בזמן שחיטה לאכול את הבשר למחר, וכי בזמן השחיטה אפשר לאכול את הבשר למחר? הרי אמרנו שכל זמן שלא היה קבלה, הולכה וזריקה, אי אפשר לאכול את הבשר. אז כל מחשבת פיגול היא בעצם מחשבה לאכול את הבשר למחר, בזמן שהבשר איננו מותר באכילה. ובכל זאת זו מחשבת פיגול. גם אצלנו זה מחשבת פיגול. ושוב אומרת הגמרא, ולא היא, זה לא ראיה. התם זריק ומחזי, החלו מחזי כלל. שמה לגבי המחשבה למחר, כשיזרקו את הדם אפשר לאכול. והוא חשב למחר, הוא מפגל. כאן, גם אחרי זריקת הדם, תמה לא יכול לאכול את הבשר. אז אם תמה לא יכול, אולי זה לא מחשבת פיגול. ראיה אין לי. מה פירוש לא בידו? הוא חשב שיוכלו טמאים, לא צריך שזה יהיה בידו. אנחנו עכשיו לא מדברים מצד הרב יהודה. פה מדובר על מחשבה שהתורה אפרה. והתורה אמרה, מחשבת חוץ לזמנו זה של תורה. שמה? לא, אבל זה פסוק מפורש, על הפסוק אין ויכוח. בסברה אתה יכול להגיד שהסברה לא נאמרה במקום כזה. הוא רוצה להגיד שזה כן מפרסם. התורה הרי אומרת שזה, רבי אבא בא לומר שזה מפגל. לא, יכול אבל לא לאכול. אז הוא יכול לא לאכול. פה אני רוצה את המחשבה לאכול. כל הפיגול זה רק המחשבה לאכול. אז הוא רצה לאכול את המחשבה, חייב להיות שיוכל את המחשבה. כי אם לא לאכול, אז זה כבר לא יעזור. אז זה לא מחשבת פיגול. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב חיסדא.
לא פתרו את הבעיה, היא לא תרלו להיות בידו.
זה שבידו זה לרב יהודה. כאן אבל יש גזירת הכתוב. התורה אומרת שכל מחשבה למחר היא מפגלת. אין כזה פסוק. התורה לא דיברה אם זה בידו או לא. הוא דיבר על צמא. זה לא משנה. זה לא משנה. כשהתורה אמרה שמחשבת פיגול פוסלת או מפגלת, התורה לא אמרה שאם הוא חשב בזמן הפיגול ומת, אז הבשר לא פיגול. כי הוא לא יכול לאכול למחר, הוא מת. גם אם הוא לא... מה יקרה אם יחשבו הבעלים? עוד לא הגענו לסוגיה הזאת. גם אם מחשב את זה הבעלים שהוא לא יכול לאכול, זה מחשבה מפגלת. זה גזירת הכתוב. רב יהודה בא עם סברה. ביחס לסברה של רב יהודה באנו ואמרנו, מתי הסברה אומרת שדבר הפסול, מחשבה פוסלת, דבר שבידו. דבר שלא בידו, אז אין את הסברה. אבל זה לא נוגע לגזירת הכתוב של התורה. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, מרגלה בפומי דרבדי מבר חנינה. רגיל היה לומר רבדי מבר חנינה. בשר פסח שלא הוצלה. התורה אומרת שאת פסח צריך לאכול צלי אש. ולחמי תודה שלא הורמו. מאותם 40 לחמים אמרנו שצריך להביא מכל מין אחד, מאותם 4 מינים אחד מכל 10 לכהן. מה קורה? פסח שלא הוצלה ולחמי תודה שלא הורמו, חייבים עליהם משום תומה. תמה, אדם תמה תומת הגוף שאכל אותם, דינו שהוא יהיה חייב. אפילו, וזה רש"י מדגיש, ואף על גב דקיימלן, על אף שאנחנו נלמד בעזרת השם כפי שמבואר בגמרא בפסחים, דאין ניתר לתאורים, אין חייבים עליו משום תומה. דבר שלא ניתר לתאורים, ופה הרי כרגע זה לא צלי, זה לא ניתר לתאורים, אל תאכל ממנו, כי אם צלי אש. בכל זאת הדינו, חייבים עליהם משום תומה. אמר רבא, יש לי ראיה לדברים. תדע, דתניא, כתוב בפסוק. הפסוק מדבר, והנפש אשר תאכל בשר מבשר זבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו. מדובר על בן אדם תמי תומת הגוף שאוכל מבשר זבח השלמים. ונחרטה הנפש האם מהמאה, יש על זה איסור קרת. אדם שתמי תומת הגוף ואוכל בשר קודשים דינו בקרת. אמר רבא, תדע, דתניא, אשר לרשם, לרבות אימורי קודשים קלים לתומה. שאם הוא אוכל את האימורים של קודשים קלים, כשהוא תמה, גם דינו בקרת. אלמה, אף על גב דלב בני אכילנו, הרי זה אכילת מזבח ולא אכילת אדם, ובכל זאת חייבים עליהם משום תומה. החנמי, זה בעצם מה שמרגלה בפומי דרבידי מבר חנינה, אף על גב שאותו בשר שלו הוצלה או תודה שלו הורמו, דלב בני אכילנו, חייבים עליהם משום תומה. ושוב אומרת הגמרא, ולא היא זה לא ראיה. הטעם אימורי קודשים קלים, אמנם זה לא ראוי לאכילת אדם, אבל זה חזו לגבוה. ממילא, כיוון שזה ראוי לאכילה, רק אכילת מזבח, אז אם הוא אוכל בתומה, הפסוק מרבה אותו לאיסורו. להפוקי בשר פסח שלא הוצלה, ולחמי תודה שלא הורמו, דלא חזו לא לגבוה ולא לאדיות, אולי בכזה מקרה תמה שאוכל, אין עליו, כי הרי קיימלן שדבר שלא ניתר לתאורים, אין חייבים עליו משום תומה. או כפי בסוגריים, אותו דבר, רק בכיוון אחר, לישנה אחינה, האימורים לא חזו, הרי אימורים לא רואים, ובכל זאת חייבים עליהם בתומה, ולא היא, הנחזו למילתי ולהכתרה, ואני לא חזו כלל, לא להכתרה ולא להכילה. אדרן עלך כל הפסחים פסולים, ובסיעת הדשמי הפרק רביעי, בית שמי אומרים, כל הניתנים על מזבח החיצון, שנתן במתנה אחת, כיפר. כל הניתנים, שניתנים על מזבח החיצון, אם הוא נתן את זה במתנה אחת, ופה אנחנו צריכים להוסיף ולומר, רוב הקורבנות, למעט חטאת, שהדין הוא שצריך לתת את זה בארבע מתנות על קרנות המזבח, ובחור מעשר ופסח שניתנים במתנה אחת, רוב הקורבנות האחרים, דינם בשתיים שהם ארבע, נותנים שתיים שהם ארבע. מה קורה אם הוא נתן רק מתנה אחת? מתנה אחת. הדין הוא כיפר. זאת אומרת, שכשאנחנו באים ואומרים, וזה כל הדגש של המשנה, שאנחנו אומרים שהמטיר של הקורבן זה שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, לא צריך לחכות שיזרוק את כל הדם. עצם הדבר שהוא זרק אחד, נגמר הסיפור. לעומת זה הוא בחטאת שתי מתנות, חטאת שצריך ארבע מתנות על קירות המזבח, על לא, בחטאת נותנים על ארבע קרנות המזבח, צריך שתיים, זה מספיק. ובתילל אומרים אף חטאת שנתן במתנה אחת כיפר. לפיכך, הפועל יוצא שזה הדגש של המשנה, לפיכך אם נתן את הראשונה כתקנה, דהיינו הוא שתק בזמן שהוא נתן את הראשונה, ואת השנייה חוץ לזמנה כיפר, מה הדין אם הוא הלך ונתן את המתנה הראשונה כמצוותה ואחרי זה הוא חשב מחשבת פיגול? זה לא מעניין, כי אנחנו צריכים להזכיר שוב, מחשבת פיגול פירושו של דבר, אם הוא חשב בזמן שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, מה העניין? שזה המטיר של הקורבן, זה עבודת אדם. ברגע שהקורבן הוא קורבן שהוא רוצה, לא מעניין אותי מה הוא חושב. אם בזמן שהוא מקטיר את האימורים הוא חושב לאכול את הבשר חוץ למקומו, זה לא מחשבת פיגול. אם בזמן שהוא שופך את הדם אל יסוד המזבח הוא חושב להקטיר את האימורים, זה לא מעניין. רק שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. ומכיוון שאותה מתנה של זריקה זו מתנה שהוא רוצה, נגמר הקורבן, אז כל מה שקורה אחרי זה זה כבר לא חלק מהריצוי, מעבודת הקורבן, מעבודת הדם. ומכיוון שכן, מחשבת פיגול לא עושה כלום. אבל ואם נתן את הראשונה חוץ לזמנה ואת השנייה חוץ למקומה, פיגול, וחייבים עליו כרת. פה אני לא אומר שזה עירוב מחשבות, כי אם המחשבה הראשונה הייתה מחשבת פיגול ובזה הורצה הקורבן, אז ממילא יש כאן פיגול. כל הניתנים על מזבח הפנימי שאם חיסר אחת מן המתנות כאילו לא כיפר, אבל במזבח הפנימי שלא כמזבח החיצון, ושם אם הוא לא נתן מתנה אחת מכל אדם, הרי לא הורצה הקורבן. לפיכך נתן כולם כתקנן, זה אחת שלא כתקנה, פסולה ואין בקרת. למה אני לא אומר פיגול? כי סובר התנה שלנו במשנה שאין מושג כזה של פיגול בחצי מתיר, כיוון שכל נתינת אדם זה המתיר, ואם הוא נתן רק באחד אז זה לא כולו, בכזה מקרה לא נאמר. שואל את הגמרא, תנו רבנן, תנו רבנן, לא סובר את זה, תנו רבנן, הכל יגיע. מניין לניתנים על מזבח החיצון? עוד רגע, קל. תנו רבנן, מניין לניתנים על מזבח החיצון שנתנן במתנה אחת שכיפר? מאיכן אנחנו יודעים לאותם ניתנים על מזבח החיצון שמתנה אחת זו מתנה המחפרת? תלמוד לומר, ודם זבחיך יישפך. למדתי מכאן, לא כתוב ודם זבחיך יישפך סביב, כפי שנלמד בעזרת השם בפרק חמישי, מאיפה לומדים את המושג 2 שם 4. כתוב ודם זבחיך יישפך בלי סביב. שפיכה אחת, מתנה אחת, מחפרת. שואלת הגמרא, ואי לאחו דעתה? המבעל אלה כדתניה, צריך את זה לדבר אחר. מניין לכל הדמים שטעונים מתן דם ליסוד? מאיפה אני יודע? כי בקורבן חטאת כתוב מפורש שאת השיריים צריך לתת אל יסוד המזבח. אבל מאיפה אתה יודע בכל קורבנות כולם שמה שנשאר בכלי שרת אחרי שהוא זרק צריך לשפוך על יסוד המזבח? תלמוד לומר, ודם זבחיך יישפך. אז איך אתה רוצה ללמוד מפה שכל הניתנים בחוץ במתנה אחת כיפר, בזמן שהפסוק תפוס לי לדרשה אחרת? עונה הגמרא, את הדין הזה שצריך את היתרה לשפוך על יסוד המזבח נפקא לי מרבי. דתניא רבי אומר, והנשאר בדם ימצא. מדובר לגבי עולת העוף, חטאת העוף. הפסוק אומר, והיזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח. שאין תלמוד לומר בדם. אם אני מסתכל על הפסוק, כתוב בהתחלה, והיזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר ימצא אל. מה זה והנשאר בדם? המילה בדם מיותרת, וזה אין תלמוד לומר בדם. ומה תלמוד לומר בדם? אז למה התורה כן כתבה? לפי שלא למדנו אלא לניתנים מתן ד', רק לגבי קורבן חטאת שצריך לתת על ארבע, על ארבע קרנות המזבח שטעונים מתן דמים ליסוד. שאר דמים מניין? מי אומר שבכל הקורבנות כולם מה שנשאר לי באותו כלי שרת שבו קיבלתי את הדם צריך לתת על יסוד המזבח? תלמוד לומר, והנשאר בדם ימצא, שאין תלמוד לומר בדם, הרי המילה מיותרת. ומה תלמוד לומר בדם? למה התורה יתרה לימד על כל הדמים שטעונים מתן דם ליסוד? זאת אומרת שהפסוק שלנו ודם זבחיך יישפך מיותר. למדתי מפה שכל הניתנים בחוץ במתנה אחת. והקאטי שואל את הגמרא האחרון, לאחי יודע אתה? המבאי ללכדתניה מניין לניתנים בזריקה שנתנם בשפיכה יצא. יש לנו דין קורבנות שצריך לתת בזריקה, למשל קורבן עולה, קורבן שלמים, קורבן אשם, יש דין שצריך חטאת נותנים עם האצבע. יש קורבנות ששופכים ויש קורבנות שעומדים מרחוק וזורקים. עולה, שלמים, אשם, בחור, נאמר במפורש, דין של זריקה, ודמם תזרוק על קיר המזבח. מה קורה אם הוא לא זרק? הוא שפך, מה הדין? תלמוד לומר ודם זבחיך יישפך, שאם הוא שפך עלה לו לרצון. אז הפסוק ודם זבחיך תפוס ללמד שדבר שניתן בזריקה והוא נתן בשביכה עלה לו. עונה הגמרא, התנא שלנו בברייתא, סבר לה כרבי עקיבא דאמר לו זריקה בכלל שביכה ולא שביכה בכלל זריקה דתנן. זאת אומרת התנא שלנו סובר אין דבר כזה. אם הוא לקח דבר שצריך לזרוק ושפך או דבר שצריך לשפוך וזרק, לא עלה לו לקורבן. אלא מה שנאמר זריקה ורק זריקה, ומה נאמר שפיכה רק שפיכה, ואז הפתוק ודם זבחיך יישפך נשאר מיותר ללמד שכל הקורבנות של החוץ, אם הוא עשה מתנה אחת, כיפר. המקור דתנן. וזה סיים. ברך ברכת הפסח פטרת של זבח. יש לנו קורבן זבחים של חגיגה ויש קורבן פסח. על הפסח צריך לבוא ולברך כפי שרשי מביא. חגיגת 14 שבא עם הפסח כשהחבורה משובה. ושנינו בתוספת הדפסחים על הפסח, הוא אומר ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. האמת היא שצריך להוסיף פה לאכול את הפסח. ועל הזבח הוא אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול את הזבח. ואם בירך על הפסח פתר את הזבח. בזמן של הפסח בירך על הפסח, פתר בזה את הזבח. מה קורה אבל של זבח? לא פתר את הפסח, דברי רבי ישמעאל. מה הנידון? בא רבי ישמעאל ואומר, מה היה קורה אם הוא היה לוקח קורבן פסח ובמקום לזרוק הוא היה שופך, היה עולה לו לקורבן? מה היה קורה אבל בפסח אם במקום לשפוך את הדם הוא היה זורק, לא עלה לו לקורבן? כי מה שצריך זריקה ועשה בשפיכה ודם זבחיך יישפך, אבל מה שצריך שפיכה והוא עשה זריקה לא עלה לו. לכן הברכה של זה בהגבלה, אדם שצריך לברך ברכת בורא פרי העץ והוא טעה וברך ברכת בורא פרי האדמה, יצא. למה? כי כל דבר של העץ יסודו מן האדמה. אבל אם הוא לקח אדמה וברך העץ, לא יצא. כמו פה, אם הוא לקח דבר כזה שהריצוי שלו יכול לעשות על ידו, כמו אם הוא היה לוקח את הברכה של הפסח שזה שפיכה ומברך על הזבח שזה זריקה, עלה לו. אבל אם הוא רוצה לקחת את הדבר של הזריקה שזה, ולעשות את הדבר של שפיכה שלא היה עולה לו, אומר רבי ישמעאל לו, ורבי עקיבא שזה אנחנו, רבי עקיבא אומר לא זו פותרת זו ולא זו פותרת זו. למה? כי רבי עקיבא אומר כי זריקה לא פותרת שפיכה ושפיכה לא פותרת זריקה. זאת אומרת שהברייתא שלנו עליבא דרבי עקיבא ודם זבחיך יישפך לא בא ללמד את הדין שזריקה שנתן בשפיכה יצא, אז הוא מיותר. למדתי מפה שכל דבר כזה שמתן דמו בחוץ, אם הוא נתן בשפיכה אחת במקום לעשות את כל העבודות שלו, עלה לו לקורבן.